שלום לכולם ושלום לכולן. כשהיינו יושבים בלילות שבת אצל סבא שלי ירושלים, סעודה שנחרטה בזיכרוני כילד קטן, כנער, עד שסבי נפטר, היינו שרים שיבנה בייס המקדש במהרה בימינו. אני מרגיש שאי אפשר להתחיל את השיעור בלי שגם אנחנו נשיר את השיר הזה. מסכימים? וככה זה יהיה לילוי נשמת כל הסבים וכל הסבתות במשך כל הדורות שהתפללו להגיע לדור שבית המקדש ייבנה, ובעזרת השם אנחנו נראה אותו במו עינינו. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, יבבבבבא. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. עכשיו זה עולה. שיבנה בית המקדש ימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. הייתי שמח שנשאיר את זה עד 5:30, זה היה קצת מקל עליי, אבל אני חושב שהרב ביגונה נכנס, לא היה מרוצה, אז אנחנו נעבור לשיעור, ללימוד. בכל אופן, סבא שלי לא היה שר שיבנה בית המקדש, כמו שחלק מהחבר'ה שרו, אלא היה שר מהחבר'ה? שיבנה בית המקדש, בתור השכה, לא תורתך, כמו שיצא לי לשמוע מכמה מהחבר'ה. טוב. אנחנו רוצים לדבר על תיקון חטא המרגלים. וחטא המרגלים הוא החטא שגרם לחורבן הנורא, שאנחנו תואמים את הטעם שלו כל שנה מחדש, בשלושה שבועות, בתשעת הימים, במזיין באב, זה מתגבר, ערב תשעה באב, תשעה באב, שנה ברוך השם זה מוקלש הכאב, כי זה שבת, ושוב מגיעים ליוד באב, רק שזה קל יותר. והכל בגלל אותם עשרת מרגלים, עד מתי לעדה הרעה הזאת שאנחנו סובלים מהפרי ביושים שהם באו ודיברו מה עשו בארץ חמדה. אני רוצה את רוב הלימוד שלי איתכם להקדיש לתורתו של הרב חרל"פ זצ"ל, תלמידו הגדול, אחד מתלמידיו הגדולים של הרב זצ"ל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מי שהיה ראש ישיבת מרכז הרב אחריו בשנת תרצ"ק עד תשי"ב, 17 שנה. אבל בהתחלה להתחיל בדברי רבו של הרב חרל"פ באגרות הראייה. יש איגרת באגרות הראייה חלק א', אותה לא צילמתי, כל מה שיש מול עיניכם זה מספר ממעייני הישועה, שהוא מעין שולחן ערוך של הגאולה, ומעלתו זה שהוא מאוד בהיר. כל מה שהוא כותב הוא למד מרבו, שזה הרב קוק, הרב זצ"ל, אבל אם הרב זצ"ל תרגם את כתבי הארי וכתבי הזוהר והכתבים הפנימיים לשפה קצת ברורה, הוא נתן תרגום לתרגום והוריד את זה, צמצם את זה להבנה יותר קרובה לשכלנו. והאמת היא שלא צריך בכלל רב כדי ללמוד ולא מלמד ללמוד את דבריו, כמו שאתם תראו שאני רק קורא לפניכם, אבל אתם מבינים את זה בדיוק כמוני. לפני שנגיע לרב חרל"פ, נראה את איגרות הראייה, איגרת צדיק וב של הרב קוק בחלק א' של איגרות הראייה לבני ציון היקרים. הרב קוק כותב במכתב ממש מעומק ליבו, ושם תוך כדי האיגרת הוא כותב כך: יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, לא מודיעים את המעלה של ארץ ישראל. מזה באה הגלות והשפלות והאיסורים והנפילות האישיות, המשפחתיות, המוסריות, החברתיות, הכלכליות, הלאומיות, שלא מודיעים את ערכה וחוכמתה, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ. זאת אומרת שגם אם נשמור שבת, ובוודאי נשמור שבת, ונאכל כשר ונקיים את רובי מצוות התורה, אם לא נתקן את חטא המרגלים על ידי דיבור, להגיד ולעשות, לומר ולקיים איך עושים על ידי יישוב הארץ, כיבוש הארץ, ולהגיד זה על ידי לימוד על מעלתה, הרי שלא תיקנו את הדבר המרכזי שגורם את הגלות והשפלות והנפילה בעולם. אין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ בתשובת המשקל. וכל אחד יודע מה זה תשובת המשקל, עניין הופכי, להגיד ולבשר בעולם כולו את ההוד וההדר, הוד זה פנימי, הדר זה הגילוי של ההוד, את קדושתה וכבודה של ארץ ישראל. ואז אומר, והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן, הפלגות הכוונה כאילו הגזמות, זה לא באמת הגזמות, אבל הלוואי שנזכה אחרי כל המליצות, אחרי כל האמירות הגדולות, הכי בומבסטיות שנאמר מצידנו, הלוואי שנזכה להביע אף חלק אחד מרבבה, אחד מעשרת אלפים, מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה, תורת ארץ ישראל, ועילוי אור חוכמתה, החוכמה המיוחדת של אוויר עד ארץ ישראל, ורוח הקודש והנבואה שיש רק כאן המתנוסס בקרבה. ואז אומר, האור הזה והעדן הזה של הקדושה שנמצאת כאן בארץ ישראל איננו נמצא כלל בחוץ לארץ, משום חול, בחול, ואנוכי הנני בזה יודע ועד, כי אני באתי משם והגעתי לכאן, וכמה שאני קטן, כך אומר הרב על עצמו, אני יודע את ההבדל האדיר במה שקיבלתי, קדושה ותורה וחוכמה בחוץ לארץ, לבין מה שאני מרגיש כאן בארץ ישראל. יוצא מזה שגם אם עכשיו, בשעה הזאת שלפנינו, אני הקטן וכל הדוברים לפניי ואחריי, ולא רק בבית המדרש כאן, אלא בכל בית המדרשות, בייחוד אלה שממשיכים מדרכו של הרב קוק, נדבר ונשבח ונעלה את מעלת ארץ ישראל כתשובת משקל, לא נגיע אפילו לחלק אחד מרבבה. כלומר, לא שאמרנו חלק אחד מרבבה, לא נגיע, אבל אף על פי כן אנחנו לא פטורים מלעשות את חלקנו, והשם יגמור בעדינו, וזה יתקן את חטא המרגלים, ואז עוד תיקון ועוד תיקון, ובעזרת השם ארץ ישראל תחזור אלינו ובית המקדש גם הוא ייבנה. הרב חרל"פ בצילום שלא צילמתי לכם, הוא אומר את אותם דברים, ואין לכם מה לחפש את זה כאן, כי זה פרק שנשמט ממני בטעות בצילום. צריך להחזיק טובה על הרב דני שחרטון שהוא עזר לי בצילום. בכל אופן הוא אומר, כשם שאנחנו לא מבינים את עולם הבא, שנאמר עין לא ראתה, חוץ מאלוקים, זולתך אלוקים, מי שמחכה לו יעשה למחכה לו, אבל אף אחד לא יודע בדיוק מה יש, גם לא בדיוק, גם בערך, לא יודע מה יש בעולם הבא, וכל התשוקה על עולם הבא ולתחיית המתים היא מרחוק, וזה כמו ערך תשוקת כפרי להיות מלך, הכפרי רחוק מלהיות מלך, כן הוא ביחס לארץ ישראל, שעם כל השירות והתשבחות שנגמור עליה, כמה שנשיר, שיבנה בית המקדש, וכמה שנשבח אותה ונכתוב עליה ספרים ומאמרים וחוברות ושירים בלי לחנים ועם לחנים, כל מה שנעשה זה טיפה בים, מר מדלי, מר זה טיפה, טיפה אחת מדלי מלא מים לעומת מה שהיא באמת. מעניין, נכון חבר'ה? מה, אם נגיד הארץ הזאת היא חשובה כי היא נותנת ביטחון, אז הלכנו ברמה הקטנה, כי זה נגזר שנותן ביטחון, אבל זה לא תחילת העניין. נגיד, וואו, יש שדות גז בים, גם זה קצת קטן, נכון חבר'ה? וככה נמשיך הלאה, ובסוף נגיד יש בה הוד והדר וקדושה, עדיין אנחנו מדברים ולא יודעים מה שמדברים, לא מפני זה פטורים לדבר, ועד רבה צריך לדבר יותר ויותר וללמוד, לאט לאט ייפול הסימון, לאט לאט תתבהר העניין. הכל כטיפה בים וכטיפה מדלי, לעומת מה שהיא באמת. ומי נתן לנו את היכולת קצת להבין? ומי הביא לנו את ההשתוקקות לארץ ישראל, למרות שאנחנו לא יודעים מה היא? משה רבנו, שמשה רבנו ודאי הבין בארץ ישראל יותר מכל אחד כפי שהבין בתורה, וכשהוא ביקש להיכנס לארץ ולפחות לראות אותה בהשתוקקות הזאת, סלל את הדרך גם לנו להתחיל להבין קצת ולחשוק ולהשתוקק ולמסור את הנפש לארץ ישראל, ומכאן נובעת התשוקה במשך כל הדורות לארץ, מהמסלול של סלל משה רבנו בפרשה, בעזרת השם, שבת נחמו, שנקרא עוד שבת ויומיים. טוב, רק אשתה קצת מהחמין, מהתה, כדי לא להיות שרוד מדי. איפה זיו שפירה? איפה זיו? אני לא מברך כי כבר ברכתי קודם. זו בדיחה קבועה ביני לבין זיו, שלא נהייתי דתל"ש לעת זקנתי. טוב, ראיתי השבת, כשאני אומר השבת, כלומר השבת האחרונה, שבת מסעי, דברים דומים בשפת אמת, ואחרי שהוא אומר את דבריו, הוא אומר, מצאתי, אחרי שכתבתי את זה, שרבנו בחיי, או רבנו בחיי, איך שמנקדים את שמו, על התורה אומרת אותם דברים. זה יפה שאחד מהאחרונים אומר דבר מאוד עמוק ופנימי, ואז נדלק לו אור, והוא רואה את זה באחד מהראשונים. ולמה הדברים אמורים, מכוונים? לפסוק הראשון בפרשת מסעי, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. ושאלה שפת אמת, למה היה צורך לומר אשר יצאו מארץ מצרים? הרי כל אחד יודע שהמסעות הללו אלה מסעות מאז יציאתם מארץ מצרים. והוא מעריך מאוד השפת אמת, הוא אומר שהיו להם 50 מסעות. ואם תגידו, אתם מכירים 42 מסעות, 42 מסעות, יש 42 פלוס 8, כי הם חזרו לאחוריהם, כפי שמבואר בפרשת עקב, כי נבלו מהגויים אחרי שנפטר מת אהרון, והיכו בהם הגויים, הם חזרו אחורנית 8 מסעות, ובני לוי רדפו אחריהם והיכו בהם, והחזירו אותם חזרה לכיוון ארץ ישראל, מין חטא מרגלים במהדורה שנייה. אז לכן 8 ועוד 42 זה 50. 50 מוביל אותנו לשער הידוע שער ה-50. כמו שיום השבועות הוא יום ה-50, משהו למעלה מההשגה. יש 49 שערי בינה, שער ה-50 אפילו משה רבנו לא השיג אותו. כאשר משה רבנו מתקרב לארץ ישראל, זה המסע האחרון, מסע ה-50. אין עוד מסעות אחרי זה. וזה הכוונה, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. כלומר, ארץ מצרים זה שיא הטומאה, כמעט שער ה-50 של טומאה, והיו בתוך ממתי שער טומאה, ויוצאים עוד שער, יוצאים עוד שער. כל המסעות זה עוד התרחקות ועוד מסע ועוד התנתקות, לא חלילה התנתקות האלה, זו התנתקות חיובית מארץ מצרים, כדי להגיע אל המקום הגבוה ביותר, שער ה-50, שנקרא עולם של אצילות. כלומר, עולם גבוה שאין לנו בו השגה, רק עומדים מולו, קולטים את אורו, נושמים את ריחו, סופגים את אווירו ונהנים מזיבו, אבל לא באמת נכנסים לשער ה-50. ולכן כתוב שמשה רבנו לא ידע במסע הזה לענות לבנות צלופחד. בנות צלופחד שאלו אותו, מה הדין שאין בן? האם בת תירש? הוא לא ידע. איך הוא לא ידע הדין כזה פשוט? כי כעת שהוא מתקרב לשער ה-50, למסע האחרון, וזה שער כל כך גבוה, נשגב בינתו, הוא חייב לדעת מה דיבר השם. עמדו ושמעה מה יצווה השם, מה יאמר השם, כי זה למעלה מהבנתו. וכתוב, יקרב משה את משפטן, כתוב משפטן עם נון ארוכה, רומזת לשער ה-50. כל זה מחובר לכך גם שיש 50 פעם שמוזכרת יציאת מצרים בתורה, ויש 50 שבתות בשנה, חוץ משבתות חול המועד, ואז בכל שבת, מאז יציאת מצרים, עד שבת הגדול, הגדולה ביותר, יוצאים מהשערים התחתונים, ועולים ועולים ועולים, עד שמגיעים מול שער ה-50, וכל זה מוביל אותנו אל ערבות מואב מול ארץ ישראל, שהיא כל כך ספוגה בקדושה, שהיא למעלה משגתנו, כמו שאומר כאן הרב לצד. מה שלא נאמר, כמו שאמר הרב חלאפ, מה שלא נאמר היא יותר גבוהה מקליטתנו, וכמו שאמר הרבנו, זאת אומרת, שפת אמת, שמשה לכן לא ידע את התשובה על שאלה בנות צלופחד. ורק אקרא לכם, לא מהשפת אמת, אלא מרבנו בחיי, שהוא מהראשונים, שהוא אומר את אותו רעיון. הוא אומר, אני קורא את זה בפנים, הוא אומר, איך לא ידע משה את הדין הזה? הרי הוא למד בהר סיני את הכל, היה בקיא בכל סתרי תורה, תעלומות חוכמה. איך אפשר שלא ידע דין פשוט כזה, שאם אין בן, הבת יורשת? הוא אומר, חז"ל אמרו שנתעלם הדין ממנו ולא ידעו, כפי שהאות נון ארוכה מאוד אצל משפטן, רמז על שער ה-50, שלא ידעו כלל ולא נמסר לו, כי הוא לפני השם בעניין פנימיות דק שאינו מושג. נעלם ממנו המשפט הזה כנון שלפני השם, הוא שער העליון שער ה-50. מאוד מאוד יפה, כמובן זה עמוק, אנחנו לא כך מבינים, אבל מבינים שלא הבנו, מבינים שיש כאן דבר גדול שנוגעים בו ולא נוגעים בו. נמצאים בארץ, אתם, אנחנו, ולא יודעים באיזה עולם אדיר, עולם אצילי, עולם אצילות מקביל לשער ה-50, לא יודעים באיזה רמה גבוהה אנחנו נמצאים. אז מתוך ההקדמות הללו, מהאגרות, ומרב חלאפ, ומהשפת אמת, והרבנו בחיי, בואו ונגלוש לתוך הדברים של הרב חלאפ. רק נאמר עליו כמה מילים לפני שנקרא בפנים. אמרתי כבר שהוא היה ראש הישיבה, וכבר סיפרנו כמה פעמים, גם בפורום האינטרנטי הזה, כאן בבית המדרש, וגם בהקבצות קטנות יותר, איך קרה כשהוא היה ראש הישיבה ולא נגיד הרב צודה זצ"ל, בנו של הרב, הרב אברהם יצחק הוקן קוק, והרי הרב צודה באמת היה ראש הישיבה אחרי הרב חלט, מתשמ"ב והלאה תשמ"ב, הרבה מאוד שנים. איך קרה? משום שהרב זצ"ל, שתי המילים האחרונות שהוא אמר לפני פטירתו, מה הם היו חבר'ה? מישהו יודע? שתי המילים האחרונות שהוא אמר לפני שנסתלקה נשמתו, הוא אמר יעקב משה. יעקב משה זה הרב יעקב משה חרל"פ. זה היה כמין רמז או צוואה שיעקב משה הוא יעשה את הדבר המרכזי שהרב עשה, ימשיך את הדבר המרכזי, שזה הישיבה המרכזית העולמית, מרכז הרב. והיה רק אחד שעמד קרוב לרב זצ"ל, היה אחד שהייתה אוזן, שהיה הכי הכי קרוב לאבא שלו, זה היה הרב צודה. הרב צודה שמע את זה ומיד גילה לכל העולם, אחרי שהסתלק אביו, אבא אמר יעקב משה. שזה מלמד לנו הרבה על הגדלות של הרב צודה ועל הענווה שלו, פינה את הדרך, נתן את השרביט, מסר את ניהול הישיבה, רשות הישיבה, לרב חרל"פ. והוא הצטיין, כן, יש ספר שיצא שירת הים של נכדו של הרב חרל"פ. זה יצא בשנת תשע"ב, 70 שנה אחרי פטירתו, 60 שנה, סליחה, אחרי פטירתו של הרב חרל"פ. ושם הוא מביא 10 פירושים לשם הזה חרל"פ. אבל לשאלתך, הפירוש הכי הכי מקובל זה, ולכן אתה צדקת כשאמרת ראשי תיבות, חכם ראשי ליהדות פולין. כלומר שאחד מאבות אבותיו היה הרב הראשי של פולין, חרל"פ. בסדר. אבל רציתי לומר עליו, על הרב חרל"פ, שהוא לא יצא אף פעם מארץ ישראל. הוא כל כך דבק בארץ, שלמרות שניסו לשכנע אותו לצאת לשליחויות למען מרכז הרב, ובעצבו הישיבה השנייה שלו ועוד ועוד, הוא לא הסכים לצאת אף פעם, כדי לא להתאמה בתומת ארץ העמים. תומה שחז"ל חשפו לנו, גילו לנו אותה, על הגוש של ארץ העמים ועל האוויר של ארץ העמים. ואפילו בים, כשהוא הולך לשחות, אז הוא היה נזהר להיות ליד החוף כדי לא לעבור מעבר לקדושה של ארץ ישראל, ככה סיפר לי תלמיד זקן שלו שפגשתי בירושלים לפני עשרות שנים. וכשהוא נפטר, אז כתבו על מצבת כבודו כמה תארים גדולים עליו. גדול בנסתר, בנגלה, אבל התואר שתפס הכי הרבה מקום, עד היום מי שרצה יגיע לסנהדריה, איפה שקבורים גדולי ישראל, הרבה מאוד גדולים, אתם מכירים מי שקבור שם, אז כתוב על מצבת קבורתו, הוא קבור בדיוק ליד רב אריה לוין, כתוב שם שלא טעם אוויר ארץ העמים מימיו. לא התלכלך באוויר של חוץ לארץ. מעניין, נכון? מכל המחמאות ומכל התארים, זה התואר המרכזי שם, שלא טעם אוויר ארץ עמימיו, תורתו ולידתו וחייו בקדושה באוויר עד ארץ ישראל. בואו נקרא בצד שמאל את פרק א', בגלל שהוא הכי מהווה המשך לדברים שאמרתי בשם השפת אמת, על שער החמישים ועל עולם גבוה. מאחר ורב חרל"פ היה איש קבלה, אז חלק מה שנקרא נובע מעולם הקבלה, ולא אסתיר שאני לא מבין בדברים האלה, ולכן מה שנבין נבין, והרבה שלא נבין לא נבין, אבל נבין שיש פה דבר גדול. בסדר? אמר פעם רב אברום שפירא באיזה מסיבה במרכז הרב בימי ספירת העומר, רב אברום הרב הראשי לישראל ראש הישיבה, הוא אמר זה היה הלילה של נצח שבנצח. אז אמר, מה זה נצח? אני לא יודע. מה זה נצח שבנצח? אני עוד יותר לא יודע, אבל אני יודע שזה דבר גדול. אני מבין שיש פה דבר גדול מאוד. מתוך הנבטנותו ככה אמר, אנחנו באמת אומרים שמבינים שזה דבר גדול, מה שנקרא עכשיו, מקביל למה שאמרנו קודם בשם רבינו בחיי בשפת אמת. אני קורא בצד שמאל, פרק א', ארץ ישראל, עצמיות החיים. רוצה לומר שבגן עדן יש עץ אחד שנקרא עץ החיים, אבל יש עוד עצים, יש גם עץ הדעת, בארץ ישראל, ארץ ישראל היא כולה ארץ חיים. כלומר, עץ החיים הופך שם מעץ אחד לכל גרגיר וגרגיר מאדמתה, לכל גרם וגרם מאווירה. אדם יכול להגיע, ואומה, אומה ישראלית, יכולה להגיע לעצמיותה, לטבע האמיתי שלה, להכרת האופי שלה, וכל אחד באופן פרטי, בארץ ישראל. בחוץ לארץ זה העתק. בחוץ לארץ זה לא, זה העתק שלא נאמן למקור. זה רחוק מאוד מהנשמה הפנימית. בארץ ישראל, דרגה אחרי דרגה, יכול הפרט, ולמעלה מזה העם, לשוב לעצמיותו, להיות משהו באמת. הבריאה כולה נבראה ונוצרה כדי להכיר על ידה את מחוללה ויוצרה, ברוך הוא, מעלם השם ברא את העולם, להיטיב איתנו. אבל איך להיטיב איתנו? על ידי זה שנכיר את כל מעלותיו, את דרכיו, את האידיאלים האלוקים, נתקרב אליו. כי כל חלק ממנה מגלה כוח מיוחד מגלוי הכוחות. הכוחות שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, שכולם תחת השם אלוהים. יש י' כ' ו' כ', שזה לא בלשון רבים, זהו למעלה מתפיסתנו, ויש את כל ריבוי גווני גילוייו. כל ריבוי גווני גילוייו מופיעים בטבע, מופיעים בהשגחה, ודאי בתורה, בגוף האדם, בכל הפלאות האלוקיות, תחת שם אלוהים הם נמצאים. אז כי כל חלק ממנה מגלה כוח מיוחד מגלוי הכוחות העליונים, המתגלים כאן בתוך הבריאה, ודרך זה אנחנו מתוודעים לקדוש ברוך הוא. את עצמותו לא נתפוס. מהותו למעלה מתפיסתנו, לא את מחשבת תפיסה בי כלל, אבל את גילוייו ואת התחברותו לעולם והקליטה שלו בנו ובמציאות, כל אחד כפון דרגי מגלה עוד ועוד, או חלילה פחות ופחות, אבל בעזרת השם עוד ועוד. ואז הוא מביא פסוק מישעיהו שרומז לארבע עולמות, שכך שמענו מחכמי התורה הפנימית, שיש ארבע עולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מעולם יותר אצילי ויותר חני. לאט לאט זה הולך עם גשם, ואחינו ספרדים מכירים את זה מהסידור, ארבע מדרגות בסידור, ואחרי זה שוב ירידה חזרה לעולם עשייה. כל הנקרא בשמי ולכבודי, אז זה ההתחלה, זה הרמה הכי אצילית, שמו של הקדוש ברוך הוא וכבודו. אחרי זה בראתי ויצרתי ואף עשיתי, שעשייה זה היותר מגושם, וכשאני אומר מגושם, אני לא נגיד שלילי, אלא יותר מתגלם במציאות הארצית, ולמעלה ממנו יצירה ובריאה עוד יותר מאיר, ולמעלה ממנו אצילות. טוב, ומהי ארץ ישראל? עם כל הארצות שהשם הציב גבולות עמים למספר בני ישראל, 70 אומות, 70 ארצות בסיסיות, ויש ארץ אחת שהיא תמצית. האם ארץ ישראל היא רק מרכז העולמות, או גם עליונה על כל העולמות? האם היא דומה, התכוונתי ארצות, האם היא דומה לכל הארצות, או גם מיוחדת מהם? מלמדנו רב חלאפ, ושנדע נאמנה שכשהוא כותב משהו זה לא ניחושים, כלומר, כשאני אומר את זה, אני לא לגמרי מבין. זה השערות, עמדנות, אבל אצלו זה חד משמעי, זה כל דבריו יסודותם בהררי קודש. ומיוחדת היא, תודה רבה, יש הכוח. ומיוחדת היא ארץ ישראל, שהיא גילוי הבחינה הגבוהה ביותר שהקדוש ברוך הוא השפיע מתחת לכסא הכבוד, הבחינה הכי גבוהה שישנה בהשתלשלות העולמות, בחינת האצילות שבבריאה. רבות בנות עשו חיל, ומי הם כאן הבנות בנמשל? כל אומות העולם וכל ארצות הלאומים, כל אחת עושה חיל. כל ארץ יש בה איזה מפל גדול, איזה קניון מרשים, ואיזה, לא יודע מה עוד, פארק ענק, בסדר? אבל את, את זו ארץ ישראל שכוללת הכל מאלף ועתיו, את עלית על כולנה. לא רק מרכזית לכולנה, אלא עלית על כולנה. הוא מביא את הביטוי המפורסם של חז"ל, לא כחל, לא סרק ולא פרקוס, שזה כנראה מקביל לאותם שלושה עולמות, ויעלת חן. כלומר, יופייה של הארץ לא זוקק ולא דורש שום סממן חיצוני, גם אם המפל בניאגרה יהיה גדול יותר, וגם אם הקניון באיזה גרנד משהו, לא זוכר, יהיה גדול יותר, זה קטן עלינו. כלומר, לא זה מה שגורם את מעלתה, יופייה, הודה, והדרה, קדושתה, וערכה של ארץ ישראל. היא יעלת חן מצד עצמה, בלי פרקוס, בלי כחל, בלי סרק, בלי דברים חיצוניים, היא לא זקוקה להם, היא כל כך נפלאה. וכל אחד שמהלך בנחלים בארץ, בוודיות, בשביל ישראל, אני זוכר מהתקופה שאני הייתי בסיני ורואה את הדיונות שם, כשהייתי שומר בשן ג' שש שעות, אז פעם משמרות ארוכות, והייתי מסתכל על היופי שלהם, וסיני לפי הכוזרי ולפי עוד מגדולי ישראל, זה בתוך נחלת הארץ, משום שנחל מצרים הם אומרים שזה הזרוע המזרחית של הנילוס, אז לפי הרבה מאוד מהראשונים והאחרונים, גם הגר"א, גם נתן בן עוזיאל, סיני זה גם ארץ ישראל. אפילו בדיונות של החול אפשר לראות את היופי של כל דיונה ודיונה, את הענווה שבה, את האור האלוקי וכו'. טוב, נמשיך הלאה. ומפני זה כל מי שהיה ראוי להאחז בארץ הקודש, וזה כל מי שעלה ארצה, או כל מי שחלם עליה לפחות, גם אם נמנע ממנו, היה אנוס ולא יכולה לעלות, ולענות מרוממות קדושתה וזיו אורה, היה רואה אותה בדמויות אחרות, בגילויים אחרים, באופנים אחרים, דמויות אחרות לגמרי ממה שאין בשר רגילה לראות ולהביט. אין בשר רואה בטון, אין בשר רואה כבישים, בתים וכולי. עין אלוקית, כמו עינו של יצחק אבינו, שעיניו היו מלאכיות מאז העקדה, זלגו עיניהם דמעות לתוך עיניו, ויצחק מעולם לא יצא מן הארץ, כמו הרב חלאפ, ויצחק בראשי תיבות של שמו זה ישראל, צבי, חיים, חמדה וקודש, הכל שמות של ארץ ישראל. אז איש כזה כמו יצחק, איש כזה כמו הרב חלאפ, אנשים גם בדורנו כמותכם רואים, יכולים לראות את ארץ ישראל לא בעין בשר, אלא בעין חודרת, עין פנימית. כמו משה רבנו שרואה את כל הארץ במלוא יופייה והדרה, הדור האחרון, עד הים האחרון, זה עד היום האחרון. שכן דמותה האמיתית של ארץ ישראל היא אך ורק צירופי שמות של הקדוש ברוך הוא. יש שמות קטנים, ארוכים, עד עין בית אותיות, יש המון המון אפשרות לצרף, וכל אחד בדרגתו קולט צירוף כזה או אחר מההערה הפנימית הקדושתית שנמצאת בארץ המתוקה הזאת. שבעולם האצילות, מקום הייחוד הגמור, ששם הוא וחיותו ועצמותו אחד, ואין הפרדה ואין הבדלה, והקדוש הוא מתגלה במלוא עוצמתו, ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה כאן בארץ ישראל, מבלי שום פחיתות ונפילה וירידה, שלא כמו בארצות אחרות שהן מסורות למלאכי אומות, לשרי אומות. וכמה בצער נמצאים ישראל, כמה יגון והנחה, שהם צריכים להיות בגלות ולינק את השפע דרך איזשהו מתווך, דרך איזשהו מלאך, דרך שר של אומה, שכל כך מלא בצללים של טומאה וכדומה. וברוך השם שמשתחררים משם ועולים ארצה, אז בלילה הראשון שישנים כאן קמים בבוקר נשמה חדשה, נשמה שיודעת את אלוקיה, נשמה שפוגשת מחדש את ההופעה האלוקית בצירופי שמות כאלה אחרים, כמו שכותב החסד לאברהם סבא של החידה, שבלילה שאדם ישן בארץ ישראל עולה הנשמה של חוץ לארץ ונכנסת בו נשמה חדשה של ארץ ישראל שמשדרגת אותו, מעלה אותו ברמות אחרות לגמרי ממה שהוא היה עד אותו לילה. וזה כמו שיעקב אבינו נאמר לה בפירוש, שכאשר הוא מגיע לארץ ישראל, אז יש מחניים שפוגשים אותו, שתי מחנות. מחנה שמלאכי חוץ לארץ אומר לו שלום, שאני אשר חוץ לארץ אומר לו ביי, ומחנה שמלאכי ארץ ישראל פוגשים אותו ומחליפים את מלאכי חוץ לארץ. ועכשיו יחדש לנו הרב חלאפ בסיום הפסקה הזאת, בסיום הפרק הזה, אם אני דייק יותר בסיום העמוד הזה, כי הפרק הזה יש בו שני עמודים. בכל אופן, מסיים הרב חלאפ ואומר, חידוש עצום. היינו חושבים שגן עדן הוא יותר גבוה מכל דבר אחר, יותר גבוה מארץ ישראל. ארץ ישראל יפה, אדמת קודש, אבל גן עדן, מה יש יותר מזה? זה סוף הדרך. כמה שמלן משמיע לנו הרב חלאפ שגן עדן זה כמו גן טרום חובה לעומת הגן האמיתי, שזה הגן, גן הזכות, לא הגן החובה, שזה ארץ ישראל. כלומר, גן עדן זה הכנה לארץ ישראל. נכון חבר'ה, הפוך מה שאנחנו חושבים? אם הוא כותב את זה, זה לא אולי זה ככה, אלא הוא יודע שזה ככה, הוא לוקח את זה, את הכל ממקורות פנימיים, בואו נראה בפנים. הוא מוכיח את זה מרשי, מרשי על התורה, בואו נקרא. אדם הראשון, בתחילת יצירתו, בשעה שהיה עדיין בבחינת זיהרה ואדם קדמאה, הוא לא חטא, אז הוא עדיין מלא באור, אין שום חושך, אין שום אב ענן, אין פגם. עדיין לפני שהוא אכל מעץ הדעת, טוב ורע, ערבב בתוכו את שני הצדדים בצורה מבולגנת כזאת, היה עדיין זוהר של אדם קדמון, אדם הראשון, אדם שלפני החטא. הכניסו הקדוש ברוך הוא בגן עדן לא בתור מטרה סופית, לא כתחנה אחרונה, אלא כהזדקחות והתעלות שיעבור שם, מה שהייתה ציפייה אלוקית, תוכנית אלוקית, שלא יהיה כמה שעות בלבד ויגורש מגן עדן, אלא לשתי מזדקחות והתעלות שיוכל לעבור משמה, מהמכינה הקדם צבאית הזאת, להיות בארץ ישראל. נכון חידוש חברים? ולהשיג אותה, את ארץ ישראל, כפי הערך הנשגב והנורא שלה בבחינת האצילות. אי אפשר ישר להגיע לאותו שער 50. צריך לעבור 50 מסעות, ראים בשפת אמת. אי אפשר ישר להגיע לעולם של האצילות, צריך לעובדה ולשומרה, קצת עשייה, קצת בריאה, יצירה ואחרי זה בריאה. למרות שאני לא מבין מה שאני אומר, אבל אני מבין שזה הדירוג. אז רוצים להגיע לעולם כזה גבוה, לשער כזה פנימי, למדרגה כזאת גבוהה, צריך להכניס אותו קודם למסע הכנה בגן עדן. זה לא רע בכלל להיות בגן עדן, אבל זה לא כמו ארץ ישראל, איפה שאתם, אנחנו נמצאים עכשיו, כאן ועכשיו. לולי זאת, בלי המעבר דרך גן עדן, לא היה לו אפשרות, סיכוי, לא היה יכול ליהנות מאורה המזיק של הארץ. כי ארץ ישראל איננה בשביל גן עדן, כאילו ש-70 שנה, 80 שנה, אדם נמצא כאן בארץ, ואחרי זה עולה לעולם הנשמות, מי שזוכה עולה לגן עדן. לא, להפך, גן עדן הוא בשביל ארץ ישראל. ובאמת בתחיית המתים זה מאוד ברור, כי עוברים את גן עדן וחוזרים לארץ. עוברים את גן עדן ולא נשארים שם, אלא כשזוכים את תחיית המתים, חוזרים כאן לארץ ישראל. ולפיכך נאמר, ויקח. השם לקח, ויקח השם לוקים את האדם ויניחו בגן עדן. מאיפה הוא לקח אותו? הרי הוא היה שם. מאיפה הוא לוקח אותו? הרי הוא נולד שם. אלא הוא לוקח אותו בדברים. מה משכנע אותו? הקדוש ברוך הוא הפעיל לחצים על האדם הראשון. היה צריך לשכנע אותו, להשפיע עליו, שישאר בגן עדן. האדם שם רוצה לברוח משם. לאן חבר'ה? לארץ ישראל. כל מקום שאני הולך, הרגליים מוניחות אותי לארץ ישראל. יש כזה ביטוי. כמה יהודים מ-70 גלויות, כמה אתה שומע על אנשים שהניחו את הכל והגיעו לארץ, ויש כאלה שהגיעו לארץ מפת דרכים, ואחר הגיע עם איזה גלובוס. יש סיפורים כאלה, ומגיעים מתימן, ומגיעים מאתיופיה, ומגיעים מהונגריה, ומגיעים מדרום אמריקה. כולם עושים מה שרצה האדם הראשון לעשות, ועצרו אותו. פירש רש"י, רש"י אומר, לקחו בדברים נעים, הקדוש ברוך הוא, ופיתהו להיכנס, הבטיח לו איזה בונוס, איזה צ'ופרים שם בגן עדן. מה היה צריך כל כך לשכנע, לפתות אותו להיכנס? אומר הרב חלק, כי האדם הראשון לא רצה להיפרד מארץ ישראל. הוא רצה להיכנס כאן ועכשיו לארץ ישראל. שמע, סיפרו לו, קלט, הבין, היה לו רוח הקודש. כשם שאין הנשמה רוצה לרדת למטה או לצאת ממי אימה, ולכן היה צורך לפתותו ולקחת אותו בדברים כדי להכניסו בגן עדן. אז תשאלו, אבל זה לא כל כך ניכר ולא כל כך רואים את זה, וזה חידוש עצום, נכון? אחרי חטא אדם הראשון ירדה ארץ ישראל ממעלתה, לא במובן המהותי, לא במובן האור שגנוז בה, אלא במובן הגלוי, כבר לא כל כך רואים את זה, חבר'ה. כשנמצאים בגן עדן במדור הנשמות, אנחנו יודעים ששם כן קולטים את האור המביק וזיוו של אותו אור מאיר מסוף עולם ועד סופו, עטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אבל ארץ ישראל נשארה במהותה, בעניינה, בערכה, האדמה של הארץ, הפירות של הארץ, האוויר של הארץ, למעלה לאין שיעור גם מגן עדן. וכל העבודה שלנו מאז חטא אדם הראשון, ואחרי זה חטא המרגלים שהחזירו אותנו לחטא אדם הראשון, גם הם לקחו מפירות, גם הם נפלו יש בעץ מים, גם הם נפלו בעץ הדעת, בכל אופן גם הם מעשו באותה ארץ חמדה. מאז חטא אדם הראשון ואחרי זה בשדרוג שלו, בכפילות שלו, בחטא המרגלים, אז נעלם אורה של הארץ, וכל עבודתנו זה לתקן את חטא המרגלים, להחזיר את הדרך תיקון המעשים שלנו, דרך תיקון המידות, ודרך הכרת מעלת ארץ ישראל, מה שאנחנו עושים כעת חיה ברגע זה, להחזיר את ארץ ישראל לכמות שהייתה תחילה, לגלות את אורה האמיתי, לחשוף מעומק הנשמה שלנו מה שהנשמה קולטת, וליבה לפומה, לא תמיד גליה, להפוך את זה דבר יותר ויותר בהיר וניכר. אבל אין ספק שבנשמה שלנו אנחנו קולטים את זה. והמסירות נפש של הרבה אנשים ליישב את הארץ, לייבש את ביצותיה, לעלות לכאן, למסור את הנפש עליה במלחמות נגד האויבים, מכאן היא באה, מתוך הכרת הנשמה במעלתה הגדולה של ארץ ישראל, כמו גם מעלת החיבור לעם ישראל והקישור לקדוש ברוך הוא, אבל לא פחות מזה במעלת האדמה הזאת שעליה אנחנו מוכנים למסור את נפשנו, כי אנחנו יודעים שממנה לנו חיים, לא רק באופן פרטי, אלא לאומה, וכל תורתנו וכל קדושתנו תלויים בה. תראה, היום גן עדן נמצא בשמיים ממעל, במדור הנשמות. לא נשווה את התקופה של עכשיו למה שהיה לפני חטא אדם הראשון. עכשיו, פשוט, אז לפני חטא אדם הראשון היו שתי מדרגות. הייתה מדרגת גן עדן, והיה למעלה מנה מדרגת ארץ ישראל. היום ארץ ישראל נפלה ממעלתה לא במובן האמיתי, אלא רק בגילוי שלה, וגן עדן נותר מקום רוחני מופשט. ובעזרת השם, כאשר אנחנו נמשיך ונתקן, כבר היום אנשים מרגישים בארץ ישראל פתח גן עדן. איפה שאני גר אומרים זה פיתחו של גן עדן חברון, וגם על גנוסר אומרים את זה, והרבה מקומות. וככל שאנחנו נזכה יותר ויותר, אז הגן עדן יתחבר ויתגלה כאן, ובמעלה עוד יותר גדולה ממה שהיה גן עדן אז, ודאי עם גן עדן שהוא רק מופשט ורוחני, כי כשזה מתחבר אל אדמת קודש, ולאוויר עדי ישראל, זה מקבל את הערך המיוחד שלו. התחלתי לומר שכל התורה כולה קשורה, כל התורה כולה יונקת מהקישור הזה לארץ הקודש, יונקת מהקישור לאדמת ארץ ישראל. תראו בצד ימין את הפסקה שנקראת הנקודה העיקרית, גם עם אותו ספר שנקרא ממעייני הישועה, ספרו של הרב חלק, והסדרה הארוכה שלו שנקראת מי מרום, זה חלק וב. וכמו שאמרתי, זה כמו שולחן ערוך להבנת ענייני הגאולה, כדאי לעסוק בספר הזה ממעייני הישועה. על כל פנים, בצד ימין, פסקה מאוד פשוטה, מאוד ברורה, הנקודה העיקרית. בכל תקופה או תקופה ישנה נקודה מיוחדת, שדרך הנקודה ההיא, כמו איזה תעלה, כמו צינור, דרך הנקודה ההיא מאיר כל הטוב, ומתוכה מתנוצצים כל קיומי התורה והמצוות שבתקופה ההיא. כלומר, שים את כובד המשקל על אותה מצווה, על אותה נקודה, ודרך זה יקל עליך, יקל על העם, לקיים את כל התורה כולה, כי בכל דור ודור ההערה האלוקית מופיעה בדרך אחרת, באור אחר, בדגש אחר. טוב, שיודעים הם, וכאן הרב חלק, או שנשמעת לו מילה, או שישאיר לנו להבין, מי הם אלה שיודעים? תאמרו לי אתם חברים, יודעים הם. מי יודעים? לכאורה אבל לא, לא שאני רואה לחלוק על החזיב, אבל מי יודעים חבר'ה? לא. אני פשוט יודע זה מהמשך חבר'ה. לא. יש לי פה רבע שעה לחוקות עד התשובה הנכונה. מי? אני רציני ואדם. כן חבר'ה? נו, התשובה. הגויים, אושר אמר בצדק ואושר רב. אומות העולם, יודעים אומות העולם, האיחוד האירופאי יודע, נשיא ארצות הברית, הנוכחי לפחות יודע את זה, לא יודע איך היא הבא. בכל אופן, הערבים שלוחמים בנו כאן יודעים, כל אלה שמנסים לעכב בעד שיבתנו לארץ, כפי שהסביר מיד, יודעים הגויים מהי הנקודה. איך הם יודעים? יש ביטוי של חז"ל, אי הוא לא חזי, מזלה יוחזי. הם אולי לא יודעים בשכלם הרציונלי החיצוני, אבל בנפשם, בשורש נפשם, הם קולטים. החושך מרגיש את ההפך של האור, הם קולטים את הצד ההפוך, הם יודעים מהי הנקודה. והם יודעים שאם הם, כמו שעושה סטרה אחרה, כמו שעושה מחשפה בישה, שכזה ביטוי, שאם היא מתאבדת כנגד איזושהי נקודה, אולי היא תצליח לעצור בעד קיום התורה והמצוות באותו דור. יודעים הם שאם יעקבו בעד הפרחתה של אותה נקודה רלוונטית באותו דור, ימנעו בזה כל השפעת האורה והקדושה שבאה דרך הצינור על הזה. כמה שזה נשמע לנו אולי גבוה, ניסטי, אבל הגויים חשים באינסטינקט העמוק שלהם מהי הנקודה באותו דור שישראל מצטיינים בה, ושאם הם יצליחו למנוע בעדה, אז הם יעקבו את כל התורה כולה מלהתחבר, להתקשר, לישראל, מלהופיע בעולם. בפסקה השנייה ידבר על ימי היוונים, והם הרגישו ששבת, מילה וקידוש החודש זה מה שמאפיין את ישראל, ואני מדלג על זה כי אני רוצה להגיע אל ימינו. כל אחד בשיעורי בית יראה את הפסקה השנייה, ובעקבת הדמשיכה, שזה ודאי ימינו אנו, וברוך השם כבר אחרי עקבת הדמשיכה, אולי מציאת הדמשיכה, אולי בבא בתרא של המשיכה, בעקבת הדמשיכה, הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל, ולכן כל כך הרבה מאמצים, כל כך הרבה כספים, כל כך הרבה אויבים מתאבדים כנגד קיומנו כאן, כנגד אחיזתנו כאן, כל כך הרבה, כל בודקה קטנה שמוקמת ביהודה ושומרון מקפיצה את האיחוד האירופאי, את הלוויינים האמריקאים. יש לנו בקריית ארבע מקום שנקרא חזון דוד, שכל פעם שמרימים דגל ומתאים איזה אוהל מת ליפול, מיד ארצות הברית מוכה מחאה תקיפה, למה הקימו את בית הכנסת חזון דוד בכניסה לקריית ארבע. משהו מדהים, אי אפשר להאמין, אוהל פשוט, וכל הממשלה וכל ה... כוחות של אומות העולם מתעוררים בזעם נורא על אותה נקודה שהם יודעים שהיא ושכמותה ודומיה, ולא רק ביהודה ושומרון, גם בנגב, בגליל, בכל מרחבי ארץ ישראל, זה ההפך הגמור ממה שהם רוצים, זה מה שיקומם, יבנה את עם ישראל בכל מרחביו, לא רק הגיאוגרפיים, אלא הרוחניים. בעקבתא דמשיחא, הנקודה העיקרית היא ארץ ישראל. וממנה, מקדושתה, מהחיבור אליה, מהריבונות בה, מהאחיזה בה, נובע הכל. ומבלדה התאחזות בה, לא תהיה בעקבתא דמשיחא השפעה של קדושה בעולם. זה משפט מדהים, חבר'ה. ועם ישראל נעקר מהגלות בניתוח נורא, כי כבר לא, אין יותר השפעה של קדושה בעולם בארצות הגויים, בתומת ארצות העמים, וצריכים לחזור לארץ כדי לממש את כל הדבקות בשם וההתקשרות בו והופעת התורה וקיום המצוות. יש הרבה הרבה מקורות על זה, שהמצוות יכולות להתקיים רק בארץ ישראל, ובחוץ על זה בגדר ציונים, אבל זה יוצא לפועל, זה מתגלה בעקבתא דמשיחא, ואין פלא עם כל העמים. מפה ידעתי שלמעלה כשאמר יודעים, הוא התכוון לעמים. אין פלא אם כל העמים רוצים לעכב בעד ביעתם של ישראל בארץ הקודש, שנבוא הנה, אבל לא שנבוא הנה ונשאיר אותה ריקנית, אלא שנבוא הנה ונכבוש אותה וניישב אותה ונפתח אותה. וכל כמו מצוות יישוב הארץ שמוגדרת לרשת את הארץ וליישב אותה, וירשתם אותה וישבתם בה, לפי דברי הרמב"ן, שלא נניחה ביד זולתנו נעמות ולא לשממה. אלה שני החלקים. וכל כובד ההתנגדות שלהם היא בעיקר על הנקודה הזאת. כל פעם שאנחנו רואים חדשות בטלוויזיה, ולא מומלץ, אבל אם מישהו רואה בכל אופן, או כל פעם ששומעים ברדיו או באתר אחר את ההתנגדות העצומה של האיחוד האירופאי וכדומה, צריך לדעת שהם למדו את הפסקה הזו ברב חרל"פ. עכשיו, הם לא למדו את זה כמונו מתוך הספר, אבל באינטואיציה הפנימית, בחוש עיוור, בעיניים עיוורות, הם קולטים בצורה ברורה, את, לא כל כך עיוורת, אלא חיה וברורה, את האמת הזאת. טוב, יש לנו עוד שתי פסקאות, ואני מקווה שהזמן יאפשר לנו לפחות פסקה אחת. הפסקה באמת מתוקה מדבש, פרק ט"ו. זה הפסקה האמצעית, מצד שמאל, מה שכעת קראנו. טוב, יש כמה וכמה דרגות של אהבה, ואני מתייחס לאהבת השם, למרות שיכול להיות שזה נכון גם בהקשרים אחרים. הוא מזכיר שניים. בואו נתחיל בשלישי, בנמוך ביותר. הנמוך ביותר זה בא אהבה כמו של תינוק או של ילד קטן שאוהב את מי שמביא לו את הסוכריה. כמו, נתת לי פרס, נתת לי מתנה, אני לא כפוי טובה, אני מכיר טובה, אני אוהב. ודאי שזה מדרגה יפה, אבל יוצא שהוא אוהב אותו למעשה אוהב את עצמו. יוצא שהוא אוהב אותו בתנאי, נכון? אהבה שתלויה בדבר. זו אהבה אחת. למעלה ממנה, אהבה רוחנית. אהבה שבה האדם מרגיש שיש לו כל כך הרבה שמחה וסיפוק ונעימות ועושר עם הקשר שיש לו עם הקדוש ברוך הוא. נבוא קטע לקדוש ברוך הוא. מיד נראה את האהבה הזאת בפנים. הוא מרגיש שבלי הקדוש ברוך הוא אין לו חיים. הוא יוצא לבין הזמנים עוד יומיים, וואי וואי וואי, מה יעשה בבין הזמנים? לא יהיה קשור לקדוש ברוך הוא כל כך, כי הלימוד מאוד מאוד מצטמצם, והתפילות זה לא אותן תפילות, והוא זקוק לסיפוק נשמתו, למילוי כל הנועם הפנימי שלו, הוא זקוק לקישור לקדוש ברוך הוא. אהבה נפלאה, לכאורה סוף הדרך, לכאורה אין משהו למעלה מזה, אבל יש אהבה למעלה ממנה. ואהבה למעלה ממנה זה לעשות לו נחת רוח. זה לאהוב את הקדוש ברוך הוא לא בגלל שהוא מיטיב איתי והוא מאוד מיטיב, ולא בגלל העושר הנשמתי העצום שיש לי מהדבקות בו, ויש עושר גם ממצוות לאו להנות ניתנו, אבל הן מאוד מהנות, אלא אהבה אך ורק לעשות לו נחת רוח. אהבה אך ורק לשמו יתברך, בלתי לשם לבדו. כלומר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא לא בגלל שום תועלת. לא תועלת גשמית וחומרית, ולא מצד הסיפוק הנשמתי, אלא לשם לבדו. כך גם האהבה משתלשלת מאהבת השם לנו, ואהבתנו השם משתלשלת בין אהבת איש לאשתו, בין אהבת הורים לילדיהם. כל אהבות, אהבת רעים, חברים, כל אהבות שמתפתחות הן משודרגות עד הדרגה הגבוהה שכל מאוויי ורצוני זה רק לעשות לו טוב. בלי שום שאלת סיפוק, בלי שום שאלת רווחים ונעימות, שאני נהנה מזה, שוודאי יש באהבת השם, ודאי יש המון, אין למעלה מאהבת השם בנעימות שלה, אבל לא זאת המגמה, לא זה העניין. ממש נחף מכל אינטרס, נקי לגמרי כולו לשם. אז הוא אומר שאת האהבה העליונה הזאת אפשר רק בארץ ישראל, כי בארץ ישראל יש את היכולת להידבק בקדוש ברוך הוא בלי חשבון. היה אומר זה הרב לוינגר זצ"ל, שהרגו את מלך חשבון לפני שנכנסו לארץ ישראל. לא סתם הרגו את מלך חשבון, כי פה זה בלי חשבנס, פה זה בלי חשבון, בלי תועלת, בלי רווח, בלי חששות, בלי היסוסים, בלתי לשם לבדו. זה כמו אהבתו של רבי אבא, מופיעה בגמרא בכתובות בסוף, שהיה מנשק את כיפה דאקו. כיפה זה סלעים, מי שבאקו מכיר, חוף הים יש סלעים, סלעי בראשית. והוא היה מנשק את הכיפה, את הסלעים של אקו מרוב אהבתו. אבל מה הסלעים יכולים לתת לאדם? זה לא אדמה שכשאתה מנשק את האדמה, אתה יכול להגיד, היא תיתן לי פירות, תיתן לי ירקות, תיתן לי עצים עם צל. אלה סלעי בראשית שלא יתאימו גם לאבני מחצבה. אלא הוא נשק אותם כי הוא אהב את ארץ ישראל אהבה ללא תנאי, ללא גבול, ללא תועלת, אהבה עצמית. שזו גם אהבה הגדולה שאנחנו רוצים לסגל לעצמנו בין הבריות. אהבה בלי שום סיבה, אוהב את הבריות, גם מקרבן התורה, אבל אוהב את הבריות בפני עצמם, כמו שהרגיל הרב צידה לומר. אז במקור כל האהבות, שכל האהבות כולם מזה מיונקות, אהבה לשם, לזה צריך להגיע. וזה אי אפשר בחוץ לארץ. כי בחוץ לארץ אדם חי את עצמו. ותורת חוץ לארץ היא תורה פרטית. ואדם דואג לקידומו ולרווחיו ולקליטתו, גם אם רוחנית, שזה יפה, אבל הכל נשאר סביב עצמו, אולי סביב משפחתו ואנשי שלמה. אבל בארץ ישראל יורדים הקליפות, ובארץ ישראל אדם לא חי את הארבע אמות שלו, אלא את התפיסה הכללית. והשכינה כל כך גלויה, והקרבה לשם כל כך גדולה, שאפשר להידבק בקדוש ברוך הוא בלתי לשם לבדו. כלומר, לשם לבד בלי שום תועלת צדדית, בלי שום רווח. אז בואו נקרא את זה ונשתדל לקרוא את זה מהר, כדי שלא ירגז עליי הדובר הבא. לא שמישהו פה יתרגז, אבל שלא יצטער הדובר הבא. שני, או בעברית יותר נכנה, שתי מיני אהבות הן. אהבה אחת באה מצד הנשמה, טוב, יש אהבה שלישית של ממש, אני מקבל משהו, אז אני מודה לו, אבל כתוב הוא עובר אהבה שנייה, שאינה באה, אהבה אחת באה מצד הנשמה, שאינה מוצאת סיפוק בעצמה, זולת על ידי אהבה גדולה והדבקות הנצחית בחי עולמי ברוך הוא. וכל זמן שאינה משיגה את האהבה והדבקות, אין לה מנוח, ואתה אומר, אני מת על הקדוש ברוך הוא, חי עליו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, השיר הידוע. וממש אדם אפילו יוכל להגיע לאקסטזה כזאת ואינה מתרצה בחייה, ולזאת יש לפעמים שמתוך אי סיפוק על הזה, ואדם לא מצליח תמיד לרוות את הסיפוק הזה, ולא כל דברי התורה תמיד נותנים לו מה שהוא רוצה, ולא כל פעם מצליח לפה בכוונה, אז הוא יכול להרגיש, וואי, חיי אינם חיים, אין לי סיפוק עכשיו, איבדתי את השמחה, כי לא הצלחתי לתת לעצמי את מה שציפיתי שאתן לעצמי מאהבת השם. אבל ישנה אהבה יותר גדולה, והיא אהבה בלתי לשם לבדו, מצד הקדוש ברוך הוא, ולא מצד העונג, למרות שיש עונג, לא מצד ההנאה, למרות שיש הנאה, לא מצד מילוי סיפוקי הנשמה. ולזאת, כאשר זוכה הנשמה למלא את מהוויה ותשוקתה להיות דבוקה בו יתברך, היא מתחילה להרגיש שעוד לא זכתה אל האהבה השלמה. כלומר, כשיש לה רק את האהבה הקודמת, היא מרגישה שזה לא סוף הדרך, מפני שכל אהבתה לשם זה אהבה שדיבר על הפסקה הראשונה, היא רק למען השלמת סיפוקה נשמתי ורוחני. והיא רוצה הנשמה ויודעת שיש שם, שיש באיזה מקום אהבה יותר גדולה. להשיג את האהבה יותר לנה שהיא בלתי, בלתי הכוונה אך ורק לשם לבדו. וכל זמן שאינה משיגה את האהבה הזאת, היא מרגישה זה לא זה. עוד לא הגעתי למעלה הגדולה שבאמת מסירות נפש לשם, של היבלעות והשתאבות בגוף הדמלכה קדישה עד תום. וזהו מה שלפעמים דווקא אחרי עלייה גדולה באה נפלאה פתאומית וכו'. אני עושה דילוג כדי להגיע להמשך, למדרגת האהבה העליונה הזאת אי אפשר להגיע כי אם בארץ ישראל, כי בחול ובחול של חול ובהסתרה הזאת, הסתר הפנים שיש שם ובריחוק מהשם, אדם מתכנס בתוך עצמו, אינם מגיעים רק לבחינת האהבה הבאה למלא את סיפוק הנשמה. אני עושה דילוג, לא כן עם מדרגת ארץ ישראל, ששם כל כך מאיר האור אלוקי, ואתה יכול באמת להימסר מסירות מוחלטת אליו ולאהוב אותו אהבה ללא מצרים, לשבור את ימי בין המצרים, להגיע לנחלה בלי מצרים, ששם מגיעים גם לאהבה העליונה שהיא כולה מצידו יתברך לבדו וכו'. ואומר המדרש בילקוט שוחר טוב תהילים וגם בזוהר הקדוש על הפסוקים עבדו את השם בשמחה, ופסוק אחר אומר בתהילים עבדו את השם ביראה, אומר המדרש, עבדות השם בשמחה זה בארץ ישראל, ועבדות השם ביראה, גם אם זו יראת רוממות, בחוץ לארץ. שכן, לעבודת השם בשמחה, יש איזה כמה הלכות, כמו ברכת כהנים יום יום בארץ, וברכת שחיינו בברית מילה, ובחנוכת הבית, ועוד דברים שנושאים רק בארץ ישראל, שכן, לעבודת השם בשמחה, שמחה שלמה, שאתה מרגיש שהגעת להתקשרות האמיתית, הנכונה, לשם לבד, שכן, עבודת השם בשמחה, אי אפשר להגיע אלא רק על ידי השגת אהבה יותר עליונה, שהם משיגים אותה, פה חסרה מילה בדפוס, אלא בארץ ישראל. אז אשרינו שאנחנו חיים בארץ הזאת, ונזכה להשיג את האהבה הגדולה הזאת, אהבת השם, ומתוך הדבקות בארץ ישראל, נתקן את חטא המרגלים, ונזכה לבניין בית המקדש.